רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
הספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, שמח לארח את רונן צור. רונן, מה המצב? רגע, תגיד עוד פעם. לא, זה לא עובד. הלו, רגע, שנייה. נסה. רגע. רמקולים, יש סיבה כלשהי, לא עובדים. דבר רגע.
שומע?
נסה רגע.
שומע?
לא, אני לא מצליח לשמוע אותך. תכף אנחנו נתגבר על התקלה. שנייה רגע. נשים רגע בחזרה רגע מוזיקה שנייה. מושג לדבר? דבר רגע בבקשה.
שומעים אותי? שומע? 1, 2, 3. 1-2-3, 1-2-3, שומע? לא, אבל פה אני לא שומע מוזיקה גם. אני שומע את עצמי כאילו.
איך
אתה מדבר על זה? 1-2-3, 1-2-3.
לא, אתה שומע אותי פשוט.
אוקיי.
אתה לא לבד, תראה כוכב קטן אחד, בוא תישען מדי פעם כשמזדמן. אתה לא לבד, תראה כוכב קטן אחד,
עכשיו
שומעים אותי? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 או עכשיו אני שומע את עצמי. עכשיו זה בסדר.
סתם פקיד זוטר זה שסופר את הכסף, חלק לק טיפוס שלילי, ובכל זאת נחזה קורא ש הוא זה שקובע את עתידי. שנים רבות כך סתם החלקתי בלי להפריע לאיש, אבל היום פשוט כבר נמאס לי, אני לא יכול להיות אדיש. הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית,
אתם מאזינים לרדיו סול בנושא הנדלן, פרלמנט הנדלן, עם רונן צור. עכשיו שומעים, כן.
לנהל סניף של בנק מקומי מיליון דולר ועוד מיליון שקט ונוח לי איתך, אי ודאות ומתח עושים לי טוב כל כך. הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה,
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מצטערים על האיחור קל, לוקח את זה על אחריותי. גזלנו מרונן בערך 20 דקות, אבל אנחנו נחזיר לך את זה, רונן, אל תדאג.
יאללה, אין בעיה, אני
20
פה.
20 דקות ביציאה, תודה לשוקי שעזר לנו כאן עם משום... טוב, אז ברוך הבא, רונן צור.
אלן, אלן.
מה נשמע?
ברוך נמצא. בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין, מצוין. אז רונן צור... תודה שוקי. בוא ספר לנו ככה מילה וחצי, מי זה רונן צור?
אז ככה, רונן צור הוא בן 60, גר בכפר יונה, די הרבה שנים, כבר 28 שנים.
אני בינתיים מתאג אותנו בפייסבוק.
עוסק בתחום הנדלן 30 שנה.
30 שנה?
30 שנה.
בדרך כלל אנשים בגיל שלך, תחום הנדלן, הם מתחילים אותו לפני, כקריירה שנייה שלהם בערך, אבל קרוב לגיל שלך.
אז זהו, זה קריירה שנייה בתחום הנדלן. אני בתחום הנדלן מ-91, אבל עוסק ממש בנדלן, בתיווך, בעצם 6-7 שנים סך הכל.
אוקיי, אז אתה חי, אתה נושם נדלן.
חי, נושם נדלן מ-91.
אוקיי.
עברתי כבר לא מעט הפוכות בתחום הזה, בתחום הנדלן. נשוי, יש לי 3 בנות, 2 תאומות, סבא ל4 נכדים, שיהיו בריאים וחזקים, וזהו, זה אני.
נהדר, נהדר, שמח להירח אותך כאן. והעיסוק שלך בעיקר, אנחנו קראנו לתוכנית צפון השרון.
צפון השרון.
בוא נדבר מה זה אזור צפון השרון, לאותם מאזינים שגיאוגרפית אולי...
אוקיי, אז צפון השרון, כמו שאמרתי, אני גר בכפר יונה. התחום התמחות שלי הוא כפר יונה, פרדסיה, קדימה, צורן וכל המושבים, מה שאנחנו קוראים על ציר 57, כמו חניאל, בורגטה, בארותיים, אולש, יד חנה, בחן, בת חפר, תנובות, ינוב, זה פחות או יותר האזורים.
יש המון בנייה פרטית שם, נכון?
המון בנייה פרטית, יחסית. כן, בהחלט. וקצת נגיעות גם בעיר הגדולה נתניה השכנה, ממערב.
נתניה השכנה. כפר יונה.
כפר יונה.
כפר יונה, זה כבר לא כפר.
מזמן.
אם פעם היא הייתה איפשהו המקולת של מי ששירת בבסיס בית ליד 21, נכון. היום זה כבר לא.
כבר לא. אני, כמו שאמרתי, הגענו לכפר יונה ב-93, היו בה כ-7,000 תושבים, וכמו שאמרת, הייתה מקולת אחת פחות או יותר. היום זו עיר בערך בסדר גודל של כ-6 שנים, אם אני לא טועה במספר. מונה היום בערך כ-25-26,000 תושבים, עם צפי מאוד גדול לגידול בשנים הקרובות. אני יכול להגיד שזו אחת הערים למיטב ידיעתי בין הצעירות שיש בארץ, המון אוכלוסייה צעירה, המון ילדים.
למעשה, העיר הזאת נהייתה, יש לה גרעין יחסית ותיק, נכון, במרכז העיר,
נכון.
ומסביבה נבנתה עיר חדשה, נקרא לזה ככה. יש לה מן טבעת כזאת.
נכון, יש לה טבעת של בניינים, מבחינתנו זה כאילו גורדי שחקים, עד 9 קומות.
עד 9 קומות
זה... יש אפילו עד 14.
עד 14 זה כבר...
זה בכלל, כן.
זה ילדון.
נכון. שוב, כמו שאמרתי, יש צפי גדול מאוד לעוד הרבה מאוד בנייה. כרגע היא קצת תקועה בעניין הזה, מכל מיני גורמים מסביב, וזה חבל. המיקום הגיאוגרפי של כפר יונה הוא... לדעתי מצוין, אנחנו גם קרובים לכביש 6, והיום למי שלא יודע, אז חשוב להדגיש שנבנית מסילת רכבת לכל האורך של כביש 6. כמובן שזה מתעכב, קורונה וכאלה, אבל זה נמצא בעבודה.
כן, זה לא דבר שיקרה בשנתיים קרובות.
לא, זה אמור להיות בסוף 25, אני מניח שזה יהיה עוד שנה, שנה וחצי קדימה, בגלל העיכוב הבלתי צפוי בעולם. אבל זה קרוב לכביש 6, קרוב לכביש 4, קרוב לכביש 2 יחסית, לא רחוק מנתניה. סך הכל מיקום גיאוגרפי מצוין, וזה מושך, ועדיין, נגיע לזה אני מניח בהמשך, עדיין היא נחשבת אטרקטיבית מבחינת המחירים, למרות מה שקורה בשנה האחרונה.
גם היא קפצה במחירים.
כן, קפצה הרבה מאוד. אבל עדיין היא יותר זולה מהערים שבאות מכיוון דרום, כפר סבא, רעננה, הרצליה וכולי, ככל שמתקרבים יותר לגוש דן הגדול. וזה נותן פתרונות אחרים שהם עדיין יותר אטרקטיביים לצעירים.
כן, לא, תסתכל, גם אתה מסתכל בסופו של דבר, יש לך... יש כאן, כשאני מסתכל על כפר יונה, אז מצד אחד יש המון המון פוטנציאל לעסקה...
המון.
להשבחת נדלן, כי הרבה חבר'ה מהקהל, מוותיקי כפר יונה נקרא להם, שהם גרים בכל הבתים הישנים, אם זה צמודי קרקע ישנים, בתי סבתא לא חסר כאלה. יש גם רכבות קצת, נכון? בנייני רכבות, מה שאנחנו מגדירים אותם קצת.
מעט. אמורים ללכת לפינוי בינוי.
בדיוק, אז הם אמורים ללכת לפינוי בינוי מתישהו, אז יש המון המון התגלגלויות שניתן לעשות לאנשים, ואני שומע על הרבה אנשים שמשפרי דיור, אם זה לכיוון נתניה, רוצים להיות קרובים לילדים שלהם, כי הילדים שלהם לא המשיכו בכפר יונה, או רוצים לשפר בתוך כפר יונה למשהו קצת יותר חדש, בניין, קומות, מעלית, הדברים האלה, ואז זה נותן לנו את האפשרות לעשות את את הכיוון הזה.
נכון. שכונת קוטג'ים חדשה יש לנו, שנקראת שרונה. למעשה היא האחרונה, לפי מיטב ידיעתי, בטח לתקופה הקרובה כשכונת קוטג'ים, משהו כמו 600-700 קוטג'ים, הרוב כבר...
איך קראו לזה? אוקיי, FF. בעלים
מאוכלס, קודם זה היה מקבת ינוב.
מקבת ינוב, נכון.
זה שטחים, כן, שהיו של מושב ינוב, והיום שם, וזה מסביב, יש גם בניינים כמובן, כמו שאמרתי, עד 9 קומות בשכונה הזו, בינתיים. אמור להיות שמה, כרגע יש בית ספר, יש גני ילדים, התחילו כרגע לבנות מרכזון מסחרי שעליו צריכים להיות שני בניינים, כמובן שצריכה להיות בעתיד יותר חטיבה ותיכון בשכונה, גישה טובה גם מתוך היישוב גם מחוצה, כן, שכונה מאוד מבוקשת. והשכונה השנייה שדיברת עליה נקראת יפה נוף, בצד השני לכיוון צפון מכביש 57, שזה כביש האורך שחוצה את היישוב.
זה אוקיי, זה הצד השני, כן.
כן, ושם אנחנו לקראת פתיחה של קניון חדש.
קניון חדש, וואו.
עם מלא מותגים, ויש עיכוב, אבל לפי המידע, מיטב המידע שאני יודע, הוא אמור להיפתח בדצמבר השנה. כבר יש תופס 4 לפי מה שאני יודע וכולי. מחכים בחיליון עיניים, יהיה לנו גם בתי קפה, גם רשתות, סוף סוף נקרא...
כן, לא, למה? יש לכם קניון כבר 20 ומשהו שנה, יש קניון במרכז כפר יונה, אני זוכר. בתור חייל אני הייתי מדי פעם הולך לשם.
כן, מרכז קטן היום.
מרכזון, קניון, כן.
קניון קטן, ישן, זה כבר קרוב ל-30 שנה לדעתי. היום זה באמת משהו קטן.
זה מרכז שכונתי, זה התחיל בתור מרכז שכונתי, אפשר לקרוא לזה קניון. מי זאת האוכלוסייה שמהגרת לכפר יונה?
אז זהו, לפי מה שאני פוגש, הרבה מאוד צעירים, בעיקר משפחות צעירות, כמו שאמרתי, אני קורא להם משפרי דיור. הרבה אנשים שבאים גם מקריית השרון, גם מנתניה, כפר סבא, הרצליה, פתח תקווה. הרבה אנשים שמגיעים, כמובן שהשאיפה שלהם, של מי שמגיע, זה או שלא יכולים בשום פנים ואופן לקנות דירות באזורים שציינתי כי הם יותר יקרים משמעותית, ואלה שכבר יש להם דיור במקומות האלה, זה מה שנקרא משפרי דיור, שמוכרים את הנכסים שלהם וקונים נכסים אצלנו, או בתים פרטיים, דו משפחתיים, דירות גן, פנטאוזים,
כלומר,
משפרים.
לא, נגדיר את זה ככה, אני לא רוצה להעליב אף כפר יונאי, אבל לצורך העניין זה כל מי שלא ידו משיגה לרכוש את הנכס שהוא חולם בכפר סבא, נתניה, עוד השרון או איפה שזה לא יהיה, אז הוא אומר, אוקיי, במרחק של 20 דקות פחות או יותר אני יכול להגיע לנכס הזה.
חד בשמעית, אבל זה קורה ככה בכל הארץ, זאת אומרת זה בכל מקום כזה הולכים בעיקר צפונה, מה שמתרחק מהעיר הגדולה, מה שנקרא, וזה הגיוני ולגיטימי.
מה, אתה יודע, אם אני מדבר ככה, בשביל להבין ככה סדר גודל של מחירים, דירת גן, 5-6 חדרים בכפר יונה, כמה אני יכול למצוא אותה?
קשה מאוד להגדיר היום מחירים.
כן, טוב, זה אחת הבעיות שלנו.
אחת הבעיות הקשות שיש לנו. אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה, שוב, כמו בכל הארץ, עליות מחירים... מטורפות. בוא נגיד שדירות גן היום בכפר יונה, אני מדבר בטח בשכונות החדשות, מתחילות מ-2.5 מיליון ומעלה.
2.5 מיליון ומעלה, כלומר מי שיש לו דירת 5 חדרים בעוד השרון, כפר סבא, נתניה, הוא יכול לעשות שיפור דיור יפה מאוד לדירת גן גדולה, יפה, ואולי יישאר לו כמה גרושים עודף.
יישאר לו עודף?
כי הוא ימכור את זה ב-2.8 כנראה. כן, אבל יש לך גם מיסוי ויש לך כל מיני כאלה שטויות.
נכון, אז כמו שאמרתי, זה 2.5 וצפונה. עוד לא נתקלתי בגבול העליון, אבל כן, זה מה שקורה עם דירות.
וצמודי קרקע. אבל אני רוצה שנפריד את זה, תכף אנחנו נדבר גם על המושבים, ששם זה רמה אחרת של צמודי קרקע.
לגמרי.
צמודי קרקע באזור כפר יונה, ביישוב עצמו.
אז גם, קשה מאוד היום להגדיר רמות מחירים. שוב, אנחנו מדברים בשנה האחרונה, בניגוד למה שמפורסם בתקשורת בכלל, אני לא מתבייש להגיד שיש עליות מחירים בסדרי גודל של 20%. זה המון, בנדלן זה סכומים מטורפים. אני מדבר גם על, בוא נגיד, דו משפחתיים, אני אתחיל, אם אני יעדין, אז גם באזור ה-2.5 וצפונה. צפונה מכך, כשהגבולות, שוב, אין גבולות, אבל יש גם נכסים שמגיעים היום לאזור 5 מיליון. ואולי אפילו יותר, נדמה לי שאפילו היה יותר.
אבל זה כבר, אבל זה כבר נכס שהוא קצת ייחודי.
נכון, ייחודי הרבה, ייחודי הרבה.
זה יכול להיות עם בריכה, וכל יעשו לו מטבחים כאלה, וכל כאלה. שאולי הערך הנדלני, נקרא לזה ככה, הוא לא משקף את השווי הנדלני שלו.
נכון.
זה שני דברים נכון.
אנחנו
שונים.
אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, בלשון המעטה, עם עליות מחירים מאוד גבוהות, מחסור גדול מאוד בנכסים בשוק למחירה, לא רק אצלנו, בכל הארץ.
בכל הארץ. סיפרתי לך את זה מקודם, לקוח כן. שלי, שהשמי שלו העריך, הוא עשה איזשהו מחזור של משכנתה, השמי שלו העריך לו את הדירה ב-2.6.
אוקיי.
לפני חודשיים. מחר השבוע את הדירה, 2.875.
משהו, זה לא... ואז בתקשורת...
תוך 20 שעות. כן. לא תגיד לי 5 חודשים על המדף, כמו ש...
כן, וזה עלייה מטאורית.
אני מסתכל תמיד על כל הפרסומים, פתאום עולה לי בראש כל הפרסומים של הקולגות שלך, שלנו, המתווכים שמפרסמים, נמכרה על המדף כעבור 5 ימים, כעבור 24, חודשיים הייתה על המדף ונמכרה, זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
עברת 24 יום, אתה כבר לא מתווך טוב.
נכון, אז עדיף לא להגיד. אנחנו מפרסמים מחירים היום, אני בכל אופן היום מפרסם מחירים, אני מוכרח לציין שלפעמים אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו מפרסמים נכס ותוך כדי הליך השיווק, המחירה שלו, הבעלים מחליט שהוא מעלה את המחיר. ולחלופין, יש כאלה שיורדים מהמחירה. כי הם מתחילים, ברגע שהם נכנסים לתהליך, הם מתחילים לרחרח מסביב. הם מבינים שהפערים הם מאוד מאוד גדולים, ואז אחד משני הדברים, או שהם מורידים את הנכס שלהם מהמחירה, או שפתאום הם מקפיצים את המחיר, שזה זה לא בריא. זה לא בריא.
כן, אבל מצד שני, יש מישהו שמוכן לתת להם את המחיר, יש מישהו שירים אליהם טלפון, ואמר להם, אני מוכן לתת לכם על הנכס, נכון, קצת יותר. אז...
נכון.
גם אם העסקה של אני מוכן לא יוצאת, כנראה היא, איך אומרים, היא... הדליקה אותו ואומרה, וואלה, אני יכול עוד 100,000 שקל לקבל על הנכס.
נכון, והוא עושה את זה. אני יכול להגיד לך שאנחנו קצרים מאוד בנכסים, כמו שאמרתי. טוב, זה לא חוכמה, איך אומרים, מבחינתנו זה סחורה על המדף לצורך העניין, כי זה הפרנסה שלנו. אבל אם היו לי היום 20 נכסים, אז הייתי במקום אחר. כאילו, היה מה להציע. יש בעיה, יש בעיה.
אני מסכים איתך, הבעיה הזאת היא...
כן, היא כלל ארצית. כלל ארצית.
כלל ארצית. יש לך תיאוריה? מדוע היא... אתה יודע, אני... לא, שנייה, לפני שאני שואל אותך את התיאוריה, יש לי עוד שאלה אחת לכפר יונה, מעניינת אותי דווקא. בתי סבתא בכפר יונה. מה, יש עדיין? אפשר למצוא אותם?
יש, בוודאי שיש.
הם רשומים דרך אגב כמו שצריך בטאבו?
לא כולם, בלשון המעטה לא כולם.
אוקיי.
יש, שוב, אני לא רוצה לדבר על כפר יונה, זה נכון גם לכפר יונה, זה נכון לכל האזורים מסביב, בטח לכל האזורים שאני מטפל בהם. הבתים הישנים, בכללותם, להרבה מהם יש בעיות של רישום מסיבות כאלה ואחרות, יש בעיות של חריגות בנייה מסיבות כאלה ואחרות.
כי בנו, כי הוסיפו עוד חדר, סגרו, זה לא משנה.
הוסיפו עוד חדר וסגרו ועשו...
אבל לצורך העניין, אני יכול למצוא איזשהו בית סבתא כזה או אחר, ולקנות אותו בראייה שאני קונה עכשיו מגרש, במרכז כפר יונה, ומשמיד את הבית סבתא הזה, ובונה עליו ב2 מיליון שקל אחרי זה.
נכון, יש כאלה דברים, ונדמה לי שהייתה עסקה כזאת ממש לאחרונה. באמת, מגרש של איזה 600 ומשהו מטר, שבנוי על... כן, ענק. זה לא רק זה שהוא ענק, הוא גם בקונסטלציה כמעט פשוטה, הייתי אומר, כמעט. כי שום דבר שקשור לניירת ולנדלן זה לא כל כך פשוט.
כן.
אבל אפשר להפוך אותם לשניים. ואז כמובן שאתה משביח פה נדלן בצורה כמעט ללא גבולות. יש כאלה דברים, לא יותר מדי. שוב, יש מה שנקרא תחלופה טבעית, ויש לצערנו מה שנקרא אנשים שהולכים לעולמם, וכמובן שחלק מהדברים האלה קורים. אז כן, אפשר למצוא. כמובן שזה באזורים היותר ישנים, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל שוב אני אומר, זה באזורים היותר ותיקים, אז זה אזורים שהם עוברים חידוש עכשיו, בתהליך של שנים.
אתה יודע, אני יכול לתת מהסביבה שלי, שכונת קפלן בכפר סבא, לצורך העניין. אתה רואה שם בתי סבתא מאוד ישנים ואוכלוסייה, ומצד שני בית ליד זה אתה רואה וילה מטורפת שבנויה, ואתה מבין שיש כאן, מתישהו הדברים האלה יקרו, הם יתגלגלו, מתישהו גם הווילה הזאת היא הבית סבתא ברור. ומישהו אחר יתגלגל עליה.
ברור, וזה... כי את הזמן אי אפשר לעצור, ואני אומר נכון. עוד פעם, אז אם לא, גם אם נכנסים המשפחה, הגרעין השני או השלישי של המשפחה, אז מן הסתם גם הם משפצרים ומשפצים ומשדרגים וכו' וכו'. ושוב, יש הרבה שמה שנקרא, זה הירושה שלהם, הם מחלקים את זה בין הירושים, ומי שקונה, אז עושה כמיטב יכולתו למקום אחר. אז אני אומר, הרחובות האלה, למי שיש לו מעוף וסבלנות, בהחלט יכול לעשות שפצור רציני מאוד, מבחינה נדלנית, מבחינת החיים שלו.
טוב, שאלה, אני רוצה שאני אצאת מכפר יונה, יש לנו המון המון יישובים מסביב, יישובים מאוד נחמדים, ינוב, אולש.
ינוב, אולש, חניאל, בורגטה, תנובות, יד חנה.
אני חושב שזה יישובים שחוץ מבת חפר, רובם הגדול מפוספסים איכשהו.
כל כל
שם פותחים שם בית קפה.
עגלת קפה.
עכשיו זה להיט.
בדיוק, הלהיט זה עגלת קפה. נדמה לי שבכל מושב כבר יש עגלת קפה.
מושב בלי עגלת קפה, שיקח, יערוס את עצמו וילך לעיר.
בדיוק, לגמרי. אגב, זה מאוד נחמד. אני יכול להגיד במאמר מוסגר, שחבל מאוד שגם בכפר יונה אין לנו עגלות קפה. גם זה יכול להיות...
כי זה לא מושב. בסדר,
נכון, זה לא מושב, ועדיין, וואלה. אתה רואה, אתה מסתובב בין המושבים האלה משעות הבוקר, משבע, שבע ועשרה ורבע בבוקר, אתה מתחיל לראות את נהירת ההמונים לשם, אתה אומר, וואלה, מה קורה פה?
זה נותן משהו, כאילו... זה נותן משהו, בית העם כבר לא קיים, חדר אוכל לא קיים.
זה נהדר.
כלום אין.
זה נהדר. אני יכול להגיד לך שגם אני עושה מדי פעם פגישות עסקיות בעגלת קפה כזאת. חניאל, בורגטה, איפה שהכי קרוב לי, פשוט נהדר. אתה בא, אתה יושב בחוץ, שותה כוס קפה, מנשנש איזה משהו, וגם אווירה כפרית, שגם מרגיעה ונותנת נינוחות, זה כיף אמיתי.
וגם המוצרים שלהם טובים, אם אנחנו נפרגן להם. זה לא סתם מחל קפה.
לגמרי. זה מזמן לא החל קפה. אני יכול להגיד לך שאני הסתכלתי על התפריט שלהם, הייתי בשוק. ממש, כאילו, זה תענוג של... אתה יכול לאכול שם כמעט הכל.
כן, נכון.
ממש, נהדר.
אז יש לנו את היישובים האלה, בואו נדבר קצת מה מיוחד בהם, זה...
קודם כל הכפריות שלהם, שזה עולם כפרי, שזה קוסם היום להמון המון אנשים. צריך בכלל לקחת בחשבון, לדעתי הקורונה, מעבר לכל השינוי שהיא עשתה בעולם, עשתה שינוי להמון המון אנשים, שהרבה מתוכם ישבו בבית שנה, שנה וחצי, עם ילדים, והנושא הזה של קסם, של דשא ומרחבים ושטח, עשה מהפכה. עשה מהפכה. כולם רוצים את זה. כולם רוצים לתת גם לילדים שלהם וגם לעצמם איזושהי פינת עבודה או דברים כאלה. המושבים כבר הרבה שנים, לדעתי כבר לפחות 20 שנה, ואולי אני חוטא, אולי קצת יותר, אבל בערך 20 שנה הפכו להיות אזור מאוד מאוד מבוקש. אין הרבה עצה במושבים. מדי פעם אפשר למצוא מישהו שמוכר משק, שזה לגמרי צריך לדעת איך להתעסק עם זה. מחירה של משק זה לא מחירת נדלן רגילה תמיד, יש שם כל מיני דברים מסביב.
צריכים לעשות ועדת קבלה ליישובים האלה, לא?
ועדת קבלה, אני אומר את זה בזהירות, אבל על פי מיטב ידיעתי, אסור לעשות, זה לא חוקי. עבר חוק שאסור לזה לקרות. לא שזה לא קורה, בוא נגיד בלי שאף אחד שומע אותנו, אבל מבחינת החוק אסור לעשות ועדות קבלה, בשנים האחרונות בוודאי, אבל כן, יש את הדברים האלה, צריך כמובן לציין שאין הרבה מגרשים במושבים האלה שיוצאים, ואם יוצאים זה כמעט תמיד לבנים ממשיכים, מסיבות כאלה ואחרות שאני כמובן לא מכיר את כולם, אבל זה המצב. והמגרשים שם הם חלום של הרבה מאוד אנשים, זה מגרשים של חצאי דונם ולפעמים קצת יותר אם יש מזל. זה כשאני מדבר על מגרשים, לא על משקים, כי משקים זה בכלל, כמו שאמרתי, זה סיפור אחר לגמרי. ובן אדם בונה לעצמו את ביתו במושב, זה חיים אחרים לחלוטין, זה חינוך אחר מבחינת הקיבוץ של הילדים, זה בדרך כלל הסעות לבתי ספר אזוריים, וזה שקט ושלווה ורוגע. והרבה אנשים היום מחפשים את הרוגע מכל הלחץ שיש להם בחיי היומיום שלהם, לבוא הביתה ולהתרווח, מה שנקרא. אז זה כן. המושבים. קשה מאוד מאוד להשיג אדמות שם. לגבי, נגעת קודם בבת חפר, אז אני דווקא כן אגע בנקודה הזאת ברשותך, כי בבת חפר היה מכרז לפני כמה חודשים, שגם שם הולכים להרחיב את היישוב בכמה מאות יחידות דיור. כמו שאמרתי, היה מכרז, גם שם המחירים, מחירי המגרשים כבר הגיעו למחירים שאנחנו היינו עמומים ששמענו אותם, אבל זה המצב. אני מדבר איתך על סדרי גודל שאז דיברו על בין מיליון, בטח כשאני אגיד את זה, זה כבר מזמן לא ככה, בין 1,300,000 ל1,500,000 למגרש של 300 ומשהו מטר בבת חפר.
רק מגרש.
רק מגרש, בבת חפר.
כלומר זה לפני בנייה, בנייה של אזור ה2 מיליון שקל, כולל כל הפיתוח והדברים האלה.
לפחות.
לפחות, אתה מגיע כאן לבית פרטי בבת חפר, שאתה מתחיל אותו ב3.5 מיליון.
בת חפר. בת חפר, כן.
אבל, אתה מצד שני, אתה כמו שאמרת, אתה מקבל סוג של, זה משהו אחר.
זה הגשמת חלום.
זה משהו אחר. ודרך אגב, אותו גודל מגרש במרכז, בעיר, בעיר. לא משנה, בשרון, נורמלית בשרון, אולי קצת יותר, אני חושב.
קצת הרבה יותר.
קצת הרבה יותר, ואני חושב שדווקא בת חפר,
במושבים שדיברנו עליהם קודם, לדעתי סדרי גודל של מגרשים, רק מגרשים של חצאי דונם, 2.5 מיליון. שוב, פלוס מינוס, כל מגרש בפני עצמו, אבל
שמע, אתה יכול גם להגיע שם,
כן, אתה יכול, תלוי במושב וכולי. ככל שהוא מתקרב יותר לכיוון עיר מרכזית, ככה המחירים עולים. זה מטבע הדברים.
כן, אבל עוד פעם, היתרון של בת חפר, שאתה נמצא כבר על הגבול של כביש 6, ממש מאוד קרוב.
מאוד קרוב, נכון.
שיש לזה יתרון ענק.
כן. כן, אבל שוב, אם ירחיבו את בת חפר באיזה 300 יחידות דיור או משהו כזה, זה כבר ישנה גם את פני היישוב. אולי יותר, אני לא יודע, אבל זה ישנה את פני היישוב. לגמרי. גם שם, דרך אגב, פתאום אתה שומע על מחירים בבת חפר שמגיעים למספרים ש, אם היית אומר את זה לפני שנה, אנשים היו אומרים לך שאתה כנראה באת מכוכב לכת אחר. אתה לא מפה. אבל עובדה שזה קורה ועובדה שנמכרים. זו עובדה.
וואו, נהדר, נהדר. זה צריך לך לעשות חשק לעבור ליישוב. צד שני, אני לא יודע, זה צריך, אני חושב שצריך להיות אופי מאוד מאוד מיוחד בשביל להגיד, אני רוצה לגור ביישוב כזה, ביישוב כפרי. זה יש כאן המון, שאתה מטייל, הולך ברגל, רץ, או מה שלא יהיה, ביישובים האלה.
זה שינוי אחר של החיים.
זה תפיסה אחרת.
זה תפיסה שונה לחלוטין. אתה צריך להבין, שוב, מהרוגע, זה נכון, זה כמו שאתה אומר, אם אתה גר בכפר סבא ותרצה לעבור ליישוב כזה, אתה מוריד את הרגל מהגז.
אני לפחות פעם בשבוע, אני וראיתי, עושים סיבוב מהבית שלנו בשכונת הדרים בכפר סבא, הולכים ברגל לצופית, יש את הכבישי, עולים למעלה, הולכים לעגלת קפה שם בצופית, שותים קפה וחוזרים ברגל. ואז אתה בסביבות 8:30, אתה נכנס בחזרה לתוך כפר סבא, שם בן יהודה המוביל שם ברחוב הזה, פתאום רעשים, פתאום מכוניות, יישוב שקט, אתה לא רואה נפש חיה, קצת חתולים וכלבים, אולי כמה אנשים, אבל
אתה מתרגל נורא מהר לשקט.
פתאום יש לך שקט, פתאום יש לך רע, זה כמו שאתה, זה כמו שהמזגן מפסיק לעבוד אחרי שהוא עובד, אז אתה יודע, יש לך, אתה שם לב שיש לך את הרע של המזגן.
נכון.
נדבר שנייה וחצי על מחירי הדיור.
וואו. שנייה וחצי זה לא יספיק.
שנייה וחצי.
אבל בסדר, כן, בוא נדבר.
אז יאללה, בוא נדבר על מחירי הדיור.
תראה, כמו שאמרתי, קודם כל, אני חושב שמתחילת 21, אני חושב שאני לא טועה, אבל שנת 21 עשתה, אני אקרא לזה בלגן שלם במחירי הדיור בארץ. ושוב אני אומר, כל הזמן, קודם כל גם התקשורת, כל הזמן מדברים נדלן, 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 נדלן. אני חושב שמבחינתנו, התקופה היא רעה מאוד. לא רק שהיא לא טובה, היא רעה מאוד.
מה זה מבחינתנו? מבחינתנו בעלי המקצוע או האזרחים?
כן, מבחינתנו בעלי המקצוע, גם מבחינת האזרחים, כמובן. אבל מבחינתנו כבעלי המקצוע, התקופה היא לא טובה.
כי גם אנחנו חיים, כי גם אנחנו, דרך אגב, חיים בבועה.
לגמרי. אנחנו חיים בבועה. חד משמעית.
אנחנו התרגלנו שאנחנו חוכרים צ'יק צ'אק, התרגלנו שיש לנו פרנסה טובה עכשיו, הכל טוב יפה, אבל מתישהו גם הכל איפשהו יראה.
נכון, אנחנו שוכחים את זה, מהר מאוד, מהר מאוד שוכחים את זה. צריך לזכור שאם, אני חושב שאני לא אכתה במה שאני אומר לפני שנה, פחות גם לדעתי, היית אומר, זה הכל מפורסם, זה לא משהו שאני חולם עליו, והיית אומר שזמן מדף של דירה ממוצע, כשהיא מתומחרת נכון, אני לא מדבר כשמישהו קופץ במחיר או כל מיני דברים כאלה, אני מדבר על דירה, היה, זה הגיע כבר לסביבות העשרה, בין 10 ל-12 חודשים, ובית פרטי כבר הגיע אפילו ל-14 חודש. זה פורסם. נכון להיום הכל התהפך בחזרה, וזמן מדף של דירות ולוחסן בתים, שוב, אם הם מתומחרים נכון, הוא, בוא נגיד, לדעתי, אני לא יודע, כלל ארצית כמובן, הוא הרבה פחות משלושה חודשים, הרבה פחות, אני לא רוצה לנקוב במספרים, כי כל דבר זה לגופו של עניין, ושוב, אם זה מתומחר נכון, תמיד יש כאלה ש, ש, שלא עושים את זה כמו שצריך. אני חושב שזה שפורסם שמחירי הנדלן עד סוף השנה יעלו ב-8%, זה מזמן מזמן, אנחנו לא שם, אני, כמו שאמרתי קודם, אני רואה בפועל עליות מחירים של 20% בלי להתבלבל בכלל.
אתה יודע, יש ממוצע,
ברור.
יש מקומות שהוא עלה גם בפחות.
אני אגיד משהו ש, לא יודע, אולי אני יכעיס אנשים כאלה ואחרים על מה שאני אגיד.
שזה אנחנו פה להכעיס אנשים.
אני יודע, אבל אני מרשה לעצמי בגילי המופלג, נגיד.
מה יעשו לך?
כן, מה כבר יעשו לי, סבאלה כזה וזה. אז אני חושב שאנחנו משלמים היום מחיר כבד מאוד על התוכנית שאני אקרא לה בהכי עדינות שאני יכול, שערורייתית בעיניי, של הדיור למשתכן, של שר האוצר הקודם, אדון כחלון. אני חושב ש, זו הייתה תוכנית שעשתה פה, אני לא רוצה להשתמש במילים של,
עשתה כאן ברדק אחד שלם.
עשתה כאן ברדק שלם.
אבל מדוע? איך אתה, למה אתה,
אני אסביר את מה שאני חושב. קודם כל, מדי פעם שמענו בתקשורת, יצא מכרז ל-20,000 דירות, ל-30,000 דירות, נכון. ל-50,000 דירות. קודם כל, בוא נתחיל ונגיד שיש כמה עשרות אלפים, בודדים לדעתי, אבל כמה עשרות אלפים, שזכו. הם זכו בדירה במחיר מוזל, מוזל מאוד אפילו, בטח ביחס למחירים של היום, והם עשו את עסקת חייהם לצורך העניין. אני מדבר על אנשים שזכו ואפילו קיבלו כבר את דירתם באזורים, באזורי הביקוש, כמו, אוקיי, כפר יונה, נתניה, פרדסיה, ראש העין.
אנשים מבוססים, בני סביב גיל ה-40, שיש להם פרנסה ומשכורות, והנוחות שלהם לא לחיות, כי באמת בהתחלה לא יכלו לקנות דירות. היום פתאום קונים דירות שהשווי שלהם, אני אומר את זה מניסיון, לא עושה, שהשווי שלהם סביבות ה-3.2, קונים ב-2.2.
נכון. אז אני אומר עוד פעם עכשיו, מה שאני,
שווי רשום, לא תגיד לי, מספרים.
נכון. מה שאני טוען זה כמה דברים. קודם כל, שרוב האנשים לא זכו. זאת אומרת, אם במשך 5 שנים, אגב, אחת הבעיות שיש לנו היום זה שבמשך 5 שנים הוא לא נתן ולו למכרז אחד, למיטב ידיעתי, אני אגיד את הכל בזהירות המתבקשת, למיטב ידיעתי בכל הארץ, ולו למכרז אחד של בנייה רוויה על קרקע פרטית. הכל הלך לדיור למשתכן. זה כמובן חנק. זה אחד. דבר שני, הוציאו מכרזים, אמרתי, פרסמו עשרות אלפי דירות, לדעתי מכרו כרטיס הגרלה לדירה ולא לדירה. יש אנשים שזכו, כן, אני משתמש במילים שהן אולי לא נעימות, הן בטח לא יהיו נעימות לו, אם הוא יקשיב לזה, והוא בטח יחלוק עליי וזכותו והכל.
אני יכול להיות שגם אמרו לו את זה גם בפנים כמה וכמה פעמים.
אבל אני אומר שאם רוב האנשים זכו, למשל, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד, לחריש, אפולה, קריית גת, אלה לא אזורי הביקוש. ורוב האנשים שזכו במקומות האלה, זה, הוא הפך אותם בעצם, כל הזמן מדברים היום בנדלן, על משקיעים. הוא הפך אותם למשקיעים. למה למשקיעים? מכיוון שהאנשים האלה קנו את הדירות האלה, כשמראש הם לא התכוונו לגור בדירות האלה ולו דקה אחת. אלא שיהיה להם נכס. עכשיו, עשו את החוק הזה וקבעו משהו אחד שהוא נהדר. שאמרו שלאנשים שזוכים בדירה, בדיור למשתכן, אסור למכור את הנכס 5 שנים. מצוין, מחיאות כפיים סוערות, שכחו משפט אחד. היו צריכים לחייב אותם לגור בדירה שבה הם זכו.
כן, אבל אז אתה יודע מה היה קורה? קבלנים היו פושטים את הרגל, כי אתה הכרחת בן אדם לעסקה בכיר המשתכן בקריית מוצקים, בלי להעליב, כאשר הוא, החיים שלו פה במרכז.
אין בעיה, שלא ייגש, שיקשו אנשים מקריית מוצקין.
אנשים מקריית מוצקין לא רוצים.
לא, אני אתן לך בדיוק את הדוגמה. יש לי בת שגרה בקריית אתא, לא רחוק, הלכה למכרז בקריית מוצקין, זה בדיוק מה שאני אומר, וזכתה במקום 380 ומשהו בדירוג על 100 דירות. כאילו, עם כל הכבוד, וזה מה שעשו. עכשיו, אני אגיד לך עוד...
שאם היא מוותרת על זה, אז היא...
היא ויתרה על זה מזמן. היא ויתרה על זה באותה שנייה. זה היה לעג לרש. כאשר, בוא נוסיף לזה, את זה שהיא הייתה צריכה, אם לשים צ'ק של 2,000 שקל שלא היה מוחזר, והצמדה, נתנו להם, אני אפילו זוכר את זה, זה היה לפני כמה שנים, תודה לאל שזה לא קרה, נתנו להם הקצבה של 45 דקות שלמות לבוא לפגישה ולבחור את הדירה שלהם. שוב, הם במקום 300 ומשהו, כן? זה הזיה לגמרי. ואם הם היו זוכים וחותמים באותו רגע, הם היו מוצמדים למדד תשומות הבנייה, עד שהם ואלוהים שיסלחו לי, היו מחליטים שיש להם מפתח להיכנס לדירתם, שזה כמה שנים? 5 לפעמים.
יכול לקחת...
עכשיו בוא נדבר על זה, על מדד תשומות הבנייה. אנשים חתמו על מדד תשומות הבנייה, ומגיעים לרגע המיוחל שהם מקבלים את המפתח לדירה שלהם, ובום, הם מקבלים לפנים לשלם עוד 50, 60, 80 אלף שקל, כאילו, והיד עוד נטויה. אני אגיד לך רק משפט אחד, שמדד תשומות הבנייה בשנת 21, כן, המדד האחרון שפורסם הוא של אוגוסט, למיטב ידיעתי, עד 15 לאוגוסט, מינואר, כן, עד 15 לאוגוסט, עלה ב-4.8% רק בשנת 21, כלומר, אם לקחת מיליון שקל, תוסיף עוד 48 אלף שקל, זה הכל.
אתה יודע, אנחנו צריכים עוד מעט לראות כמה הוא יעלה השבוע, הוא מחר יפורסם.
זה מפחיד. זה מפחיד לראות את זה כל חודש בחודשו. ממש ככה.
כן, זאת בעיה, ואתה יודע מה, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הם מקבלים דירה יפה וששווה הרבה יותר אולי, אבל עדיין, מבחינת הזרימית, לגייס עוד 80 אלף שקל, ביום שאתה... זה בעיה.
זה בעיה גדולה. כי הם לקחו מעל ה-100% שהם יכולים כבר, והם שיעבדו לפעמים את
ההורים
ששיעבדו את זה, ואת הסבתא והסבא אם יש להם מזל
ברור,
ויש
הם
להם.
גרדו כל דבר ודבר.
אז עכשיו לבוא ולקחת עוד כזה סכום של כסף, כשהם צריכים להכלס את הדירה, ולקנות קצת דברים וכולי, וקצת יש ילדים קטנים, וכל הדברים האלה, זה כמעט על תקן הבלתי אפשרי. כמעט, ממש כך. עכשיו, זה רק חלק מהתחלואים של התוכנית הזאת, ואני אומר עוד פעם, אנשים שמחכים לדירה שלהם 5 ו-6 שנים, ויש גם כאלה שיותר. עכשיו בוא נגיד, בוא, במדינת ישראל, יש נתונים קבועים. מדינת ישראל, בפור קורונה, 50 אלף חתונות בשנה. זה נתון. פלוס, לצערי, 33% גירושים במדינת ישראל. פלוס, מדינת ישראל מקום ראשון בעולם, שוב, למיטב ידיעתי מבחינת המדינות ה-OECD, בגידול באוכלוסייה, מקום ראשון בעולם. סוף סוף יש לנו גם משהו שהוא חיובי. אז ישר קופצים ואומרים לי, כן, זה חרדים וערבים. אז זהו שלא, ממש לא. הגידול הוא דווקא במשפחות החילוניות, שהממוצע היום, לדעתי, כבר עומד על 3 ילדים.
כי החרדים עדיין ממשיכים את אותם 8 ילדים שלהם, ובמשפחות...
6.5 הממוצע, כן, ואצל אבל... הערבים יש ירידה עצומה. עצומה. אצל הערבים הצעירים יש ירידה עצומה. שוב אני אומר את הכל בזהירות, כי גם הם צריכים לגור איפשהו. ולא רוצה להיכנס לזה, חלילה
כן
לא נכנס
בשקט, במדינת ישראל יש לך חוסר של קרוב ל-40 אלף יחידות דיור בשנה.
יפה.
לפחות.
יפה.
ויש את הדבר הזה שנקרא היצע וביקוש, כולנו למדנו
נכון?
אותו. ו...
ואיפה היצע וביקוש? עם כל הכבוד, חדרה גדרה לא השתנה ב-20, 30, 40 נכון. שנה האחרונות.
נכון.
אולי כשיהיה עוד מסילת רכבת שלא תפסיק לעבוד כל יומיים, אולי.
זה לא ישתנה, כי ברור. אני גם אומר את זה כאן כל פעם בתוכנית, כי בסופו של דבר, הנה היה פה לפני שבועיים בחור בשם אייל אבני, והמשפחה שלו גרה בערד, והוא מחזיק את האוטו שלו, כי בשישי שבת שהוא רוצה לנסוע למשפחה שלו, הוא צריך אוטו, כי אין לו תחבורה ציבורית נכון. לנסוע.
נכון.
עזוב שהוא תל אביבי, וביום יום הוא מתנהל על קורקינט, אופניים חשמליות.
נכון.
אבל הבת שלך שגר בקריית אתא ורוצה לבקר אותך בסוף שבוע, היא צריכה רכב.
לגמרי.
כי אין לה אופציה אחרת, ולא בא לה לנסוע אליך בכניסת השבת ולחזור במוצאי שבת.
לגמרי.
אתם לא תרצו.
לא, אבל היא באה בשישי וחוזרת במוצאי שבת, אבל בוא נגיד לך יותר מזה. אנחנו, בעיקר אשתי, אני מודה, כל שבוע נוסעת לפחות פעם בשבוע לילדים, כאילו מה לעשות, ולנכדים, אני משתדל להצטרף מדי פעם. וואלה, לנסוע מכפר יונה בשעה 3 PM לקריית אתא, שעה וחצי. ובדרך חזרה, 50 דקות, 47 דקות.
נכון, לא... אבל אם הייתה רכבת איפשהו...
זה היה אולי עוזר.
עם מי אני דיברתי השבוע, מכר שלי שגר בראשון, אני צריך להגיע לכפר סבא, עכשיו יש שלילה. שאלתי אותו למה לא רכבת, הוא אומר לי לוקח לי ברכבת שעתיים ראשון, כפר סבא
עד שהוא מגיע.
לא, עכשיו התחנה לא עובדת גם, בתחבורה ציבורית לקח לו שעתיים
עד שהוא מגיע, ועד שהוא מוצא חנייה.
כן, הסיפורים האלה כל הזמן. תשמע, אני, רונן, אנחנו חייבים לסיים את השידור שלנו.
וואלה, כבר נגמר.
כן, כבר נגמר השעה פחות 20 דקות הקלה. אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת אלינו. אנחנו נתאם מועד חדש לתוכנית. היה שווה, נו. ואז גם אני מקווה שגם דרור יגיע. מי שרוצה להשיג אותך, רונן צור בפייסבוק בעברית או בטלפון.
בעברית או רונן צור נדלן, או הטלפון שלי 054-653-6660, רונן צור, אשמח לעמוד לשירותכם.
תודה רבה רונן.
נעמתם לי מאוד.
תודה רבה רונן, גם אתה נעמת אלינו. אנחנו שבוע הבא נהיה פה פרלמנט, סליחה, שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה. שיהיה לכם המשך יום טוב, בריאות ואושר. שקטה